כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון חפי בתמוז תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף סמ"א. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. מצויים אנו בתוך ימי בין המיצרים, ורבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, כותב בשער הכוונות כך. עניין בין המיצרים הם חפה לפי ימים שבין י"ז לתמוז התשעה באב. מנהג טוב וקשר הוא מאוד לכל בעל נפש, לשבת באבילות עד חצי היום בכל אילו הימים, ולבכות בחייה ממש על חורבן הבית. וטעם היות זה אחר חצות היום הוא, כי אז הוא התעוררות הדינין בסוד, כי אינטו צללי ערב. אשר לסיבה זו נשרף ההיכל אחר חצי היום. ודבר זה עושה תועלת גדולה בנפש האדם. בעניין חצות הלילה אין צורך להזכירו, כי אפילו בכל שאר הלילות צריך להתאבל על החורבן, ומכל שכן בלילות שבין המיצרים שצריך להוסיף בבכייה. ועליו נאמר, שמחו את ירושלים כל המתאבלים עליה. עד כאן לשונו של רבי חיים ויטל. אנחנו מצויים בתחילתו של שבוע טוב וחדש, שבסיום השבוע הזה, ראש חודש מנחם אב, ביום שישי, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ולגאולה קרובה במהרה בימינו. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. לא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעורנו הקודם. שיעורנו הקודם היה בערב שבת קודש פרשת מטות, למדנו את דפים נ"ט וסמך. הנה לפניכם השאלות ששאלנו בסיום השיעור והתשובות. השאלה הראשונה הייתה, באיזה אופן אמר רבי ישמעאל ששמים במיטב של ניזק? והתשובה היא, כשאכלה ערוגה בעודה שחת, ובא לומר ששמים לפי מה שעתידה לגדול. שאלה שנייה, אילו תנאים סוברים כרבי שמעון שמפחיתים משומת הנזק את העתיד לקרות? והתשובה, רבי יוסי אומר שמנקים מתשלום דמי הוולדות את השכר שהיה הבעל משלם למיילדת, ובן עזאי אומר שמנקים את דמי המזונות שהיה מוסיף הבעל למזונות אשתו בזמן שהיא מעוברת. שאלה שלישית, להלכה איזה דקל שמים אותו בפני עצמו? התשובה, דקל פרסי שהוא חשוב. שאלה רביעית, במה שונות היו נעליו של אליעזר זעירא מנעלי שאר היהודים? התשובה נמצאת בתוספות שאומר שאף הרצועות היו שחורות, ואילו שאר היהודים רצועות נעליהם לבנות. שאלה חמישית, אילו פירות שמים בפני עצמם ומניין? התשובה, פירות בשילים שאינם צריכים לשדה, שנאמר וביער בשדה אחר, מלמד ששמים ביחס לשדה אחר. היינו בפירות שצריכים לשדה, אבל שאינם צריכים לשדה, משלם לפי שוויים. שאלה שישית, באיזה אופן אמרה המשנה שאם יקדיש ברשות והחלטן בהמתו של בעל הבית חייב? התשובה, בשומר גרנות, כשאומר לו ייכנס, הרי זה כאומר לו שמקבל עליו שמירת הגדיש. שאלה שביעית, מתי שולח בעירה ביד חרש חייב גם בדיני אדם? והתשובה, לרש לקש במסר לו שלבת, לרבי יוחנן במסר לו נר ועיצים יבאישים. שאלה שמינית, מדוע בנזיקין אמרה הברייתא שכשליבה עם הרוח יחד פטור, ואילו בשבת הזורה ורוח מסייעתו חייב? התשובה, אביי יישב שמדובר שליבה בצד אחד ולא איכן שליפתה הרוח, רבה מיישב שמדובר שהתחיל ללבות ברוח מצויה ולפתע באה רוח שאינה מצויה, רבי זרע יישב שלא נשף בחוזקה אלא כאדם המחמם את ידיו בנשימתו, רבה שימי יישב שלגבי שבת מלאכת מחשבת עשרה תורה, ולכן די אם נתקיימה מחשבתו, אבל בנזיקין בגרם הפטור. שאלה תשיעית, מה עם בעלי קומה? התשובה, בעלי חיים ואילנות. שאלה עשירית, באיזה אופן אפשר לצאת ולהיכנס לעיר גם בלילה? התשובה, בתוספות שאומר, בעיר שלו משום שמכיר את הדרכים. שאלה 11, מדוע רבא סגר את חלונות ביתו בשעת הדבר? התשובה משום שנאמר על המוות בחלוננו. והשאלה האחרונה, מה שאל דוד את הסנהדרין? התשובה, האם להלכה תמון באש חייו או פטור? או אם יכול לשרוף את קדישי ישראל שמתחבים שם פלישתים? או אם יכול להכיל הבהמות מקדישי ישראל ולשלם להם אחר כך בגדיש של הפלישתים? אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפים נונטט וסמך שלמדנו בערב שבת קודש פרשת מטות. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון כ"ה בתמוז תשע"ו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי על דף סמך א' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בפרק השישי של המסכת, פרק ששמו הכונס, בדף סמך א' עמוד א', 14 שורות מתחילת הדף, במשנה הפותחת במילים, עברה גדר שהוא גבוה דלת אמות או דרך הרבים או נער, פטור. זוהי המשנה שלנו בדף סמך א' עמוד א', ממנה אנו יוצאים כעת לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו מבארת עד איכן תעבור ותדלג האש למקום אחר, ויהיה חייב על נזקיה. אומרת המשנה, אדם שהניח אש ולא שמרה, ועברה גדר שהוא גבוה, 400 והלכה והזיקה דברים שהיו מצידו השני של הגדר, או שעברה ודלגה האש בשיעור רוחב של דרך הרבים, דהיינו רוחב של 16 עמות והזיקה שם, או שעברה נער והזיקה בצידו השני, פטור. במשנה נכתב כאן גדר בלשון זכר, גדר שהוא גבוה, אבל הראוי היה לכתוב גדר שהיא גבוהה, שכן בתורה הגדר היא לשון נקבה. כך מגיע רבי יעקב מהמדין. וכשהמשנה אומרת עברה גדר שהוא גבוה 400, הכוונה 400 מעל הקוצים שבצד השני של הגדר, כמבואר בגמרא. והיינו שהקוצים שהזכירו בגמרא היו בצידו השני של הגדר. כותבים התוספות עוד בדיבור המתחיל עברה, שמדובר שאין הגדר גבוהה מהשלבת כלל, שאם גבוהה יהיה ממנה, לא הייתה הגמרא אומרת שמדובר דווקא כשהאש קולחת, ואם היא נכפפת אפילו עד 100 אמה חייב, כי אם הגדר גבוהה מהשלבת, מה בין זו לזו? כיוון שאין יכולה להזיק ולעבור את הגדר הגבוהה ממנה. ועוד כותבים התוספות, שמדובר שאין עצי הדליקה גבוהים מהגדר, שאם כן, אין זה מועיל שהגדר גבוהה מן הקוצים, ועל כוחך, שבגובה הגדר או נמוכים מהגדר. מוסיפים התוספות שנראה לומר, שארבע אמות שאמרו במשנה היינו שהגדר גבוהה 400 מעצי הדליקה. ולפירוש שהקוצים היו בצידו הראשון של הגדר, ודאי שארבע אמות שאמרו, הן מעל עצי הדליקה שהם הקוצים. זוהי המשנה שלנו בדף סמך א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו שאם עברה האש גדר הגבוהה 400 פטור. שואלת הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא להפך, שאם עברה האש גדר שהוא גבוה 400 חייב. מתרצת הגמרא אמר רב פאפא, כוונת משנתנו שעד 400 פטור, ואילו כוונת הברייתא שעד 400 חייב. אלא, תנא דידן כחשיב מלמעלה למטה, התנא ששנה את משנתנו נתכוון לשנות את דיני הגדירות מלמעלה למטה, מגדר גבוהה לגדר נמוכה, וכך הוא אמר התנא, אם הגדר שעברה גבוהה 600 פטור, וכן 500 פטור, עד 400 ועד בכלל פטור. ואילו תנא ברא, תנא ששנה את הברייתא, מלמטה למעלה כחשיב, מן הנמוך לגבוה הוא דיבר. אם הגדר שעברה הייתה גבוהה 200 חייב, וכן אם הייתה גבוהה 300 חייב, וכן עד גובה 400 ולא עד בכלל חייב. ונמצא שלדעת הכל אם עברה גדר שהיא גבוהה 400 פטור, ומי שאמר שחייב, כוונתו היא שמגובה נמוך עד גובה של 400 ולא עד בכלל חייב. כך מפרש רש"י. השיטה מקובצת מביא פירוש הפוך, שארבע אמות חייב ויותר מארבע פטור. התנא שלנו נקט מלמטה למעלה ועד ועד בכלל, והתנא של הברייתא נקט מלמעלה למטה ועד ולא עד בכלל. דנה הגמרא באיזה אופן נאמר השיעור של ארבע אמות. אמר רבא, אם האש עברה גדר בגובה ארבע אמות, שאמרו במשנתנו דה פטור, הדבר אמור אפילו בשדה קוצים, שעברה לשדה קוצים, שנוח לאש להיאחז בהם, ולדלג עליהם שגם בזה פטור, וכל שכן בשדה רגילה. מוסיפה הגמרא, אמר רב פאפא, ובאופן זה פטור, רק כאשר יש משפת קוצים ולמעלה גובה גדר של 400. מביאה הגמרא מחלוקת באיזה אש מדובר. אמר רב, לא שנו, לא שנינו במשנה שפטור על אש שעברה גדר הגבוהה 400 והזיקה, אלא באש הקולחת, המתאמרת ועולה כלפי מעלה. אבל באש הנכפפת, שהרוח מתה אותה וכופפתה לצדדים, והשלהבת נפסקת מן האש ומדלגת, במקרה כזה אפילו עברה גדר שגבוהה הרבה, ואפילו עד 100 אמה, חייב. זוהי שיטתו של רב. ושמואל אמר, מתניתין המשנה שפטרה רק באופן שעברה גדר שאינה פחותה מארבע אמות, מדובר בה באש הנכפפת, אבל באש הקולחת, אפילו עברה גדר גבוהה כלשהו, פטור. זה הפירוש הראשון ברשי, שהעדיפות של נכפפת מקולחת היא לעניין הגובה. רשי מביא לשון אחרת, ולפיה נכפפת היא אש נמוכה הולכת ונשרכת באסבים ובקסמים שעל גבי הקרקע, וכוחה יפה לעניין המרחק, שיכולה לעבור מרחקים גדולים יותר מאש הקולחת. ואין דברי רב ושמואל נסובים על האמור במשנה שאם עברה גדר שהוא גבוה 400 פטור, אלא מדובר על האמור במשנה שאם עברה דרך הרבים שהיא רחבה 16 אמה שפטור. ועל זה נחלקו רב ושמואל, שלרב זהו רק באש קולחת, אבל בנכפפת אפילו עברה רוחב של 100 אמות חייו, ולשמואל כל זה בנכפפת, אבל בקולחת אפילו כל דהו פטור. מביאה הגמרא ראיה כדעת רב שהשיעורים שנאמרו במשנתנו היינו דווקא באש הקולחת. תניא קבתי דרב, שנינו ברייתא כשיטתו של רב, נאמר בה, במה דברים אמורים שבעברה כשיעור דרך הרבים שרוחבה 16 אמה פטור, היינו דווקא באש הקולחת ואינה נשרכת בעשבים שעל גבי קרקע, אבל באש הנכפפת ונשרכת בעיצים המצויים לה על גבי קרקע, אפילו עברה עד 100 מיל חייב. ומזה שנקטה הברית השיעור מיל, שהוא שיעור מרחק, מוכיחים התוספות בדיבור המתחיל לא שנו, שכוונת הברית במה דברים אמורים היינו על שיעור רוחב של עברה דרך הרבים, ולא על שיעור גובה של עברה גדר גבוה. עוד אומרת הברית, עברה נהר או שלולית שהם רחבים 800, פטור. נמצא מבואר בברית שהדין השני השנוי במשנתנו שעברה דרך הרבים, פטור אינו אלא בקולחת, וכשם שדין זה בקולחת, כך דין הרישה בקולחת, וזהו כשיטת רב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאם עברה אישו, האש שלו, מרחק כשיעור רוחב דרך הרבים והזיקה, פטור. מבארת הגמרא, מנתנה, מי הוא התנה הסובר כך שאף אם עברה רק כשיעור דרך הרבים שפטור? אמר רבה, רבי אליעזרי. זוהי שיטת רבי אליעזר דתנן, שנינו, או יותר נכון נשנה במשנה הסמוכה לקמן בדף סמכה לפעמוד ב', שנחלקו תנאים, מה מרחק תעבור עד ליקה ויהיה פטור. רבי אליעזר אומר, אף אם עברה רוחב 16 אמות כשיעור דרך רשות הרבים, פטור. ואילו רבי עקיבא אומר, שרק אם עברה רוחב 50 אמה, פטור. רבי שמעון אומר שאין לכך שיעור, אלא הכל נמדד לפי גודל הדליקה. נמצא שמשנתנו היא כדעת רבי אליעזר. יש כאן למעשה סתם ואחר כך מחלוקת. דהיינו, כאשר מופיעה משנה ללא שם מפורש של תנה, המשנה הזו נקראת משנה סתם. ובמשנה שלאחריה מופיעה מחלוקת. וכאשר יש את הסדר הזה סתם ואחר כך מחלוקת, אין הלכה כסתם משנה. כאמור במסכת יבמות דף מבית עמוד בית. וסדרה המשנה את הדברים כך כדי ללמד שאין הלכה כמותו. ובפשוטו משמע שרק לעניין שיעור רוחב חולק רבי שמעון על משנתנו וסובר שאין השיעור 16 אמה, אלא הכל לפי הדליקה. אבל לעניין שיעור גובה, גם רבי שמעון מודה למשנתנו שהשיעור הוא גדר בגובה של 400. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, עברה גדר או נער פטור. ולעיל בברית אהובה ששיעורו הוא 800. מביאה הגמרא מחלוקת בפירוש הדין הזה. ולא נחלקו רב ושמואל להלכה, כי להלכה שניהם אמת. דהיינו שבין נער רחב 800 שאין בו מים, ובין הריטה דדלאי, כפי שנלמד תכף על זה, שיש בו מים, אם האש עברה אותם פטור. כך גם נפסק בטור שולחן ערוך בסימן תף י"ח. על הרמב״ם בלכות נסקי ממון פרק י"ד הלכה בית פוסק, שכדי להיפטר צריך שיהיה גם נער רוחב 800 וגם שיהיו בו מים. דהיינו שהרמב״ם פירש בגמרא שכך דעת שמואל ודיבר על נהר ממש. אם כן אומרת הגמרא, רב אמר, נהר שאמרו במשנה שפטור אם עברה אותו האש, הכוונה לנהר ממש. ושמואל אמר, במשנה מדובר באריתא דדלאי, יאור קטן שדולים ומשקים ממנו את השדות. בערת הגמרא, מאן דאמר רב שאמר שמדובר במשנה בנהר ממש, אז לדעתו פטור אף על גב דלקא מיה, שאין מים בנהר, שכיוון שהוא רחב, הוא נחשב כדרך הרבים, שאם עברה אותו האש, פטור. ומה שיעורו? 8 אמות, שאף שאין בו מים, עדיף הוא מדרך הרבים ששיעורה 16 אמה, וזאת למה? כי מתוך שהוא עמוק וגם יש בו קרירות מים העוברים בו תמיד, לכך גם בפחות מ-16 אמה רוחב, אין זה שכיח שהאש תעבור אותו. כך מבאר התוספות בדיבור המתחיל, מאן דאמר. ומאן דאמר ושמואל שאמר שמדובר במשנה באריתא דדלאי, ביאור קטן שדולים ממנו לדעתו, אית במאיה, אם יש בו מים, אין, אכן פטור. אבל אית במאיה, אין ביאור מים, לא, לא יהיה פטור על נסקי האש, וזאת כיוון שאינו רחב הרבה והאש יכולה לעבור אותו בקלות, אם אין בו מים. מביאה הגמרא סוגיה אודות הדברים המפסיקים בשדה לעניין פאה, שממנה נלמד מהי שלולית שדיברה בה הברייתא לאל, שמפסיקה לעניין נזקי האש. תנא דתם שנינו במסכת פאה, פרק ב' משנה א', לגבי דין נתינת פאה, יש הרי לתת פאה לעניים מכל שדה ושדה בנפרד, ואילו מפסיקין לפאה, כדי להחשיב שדה אחת כשתי שדות ולהצריך נתינת פאה מכל חלק בנפרד. הנחל והשלולית ודרך היחיד הרחבה 4 אמות ודרך הרבים הרחבה 16 אמה. שאם הם עוברים באמצע השדה, נחשבת השדה כשתי שדות ויש לתת פאה לעניים מכאן ומכאן בנפרד. ובערת הגמרא מהי שלולית? מביאה הגמרא מחלוקת בדבר. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, שלולית היא מקום שמי גשמים שוללים שם, מתקפצים ונאספים שם. ורב ביבי אמר בשם רבי יוחנן, שלולית זו עמת המים שמחלקת שלל לאגפיה, לצדדיה, דהיינו, שמשקים ממנה את השדות שמצידיה. ונקראת שלל לפי שעל ידי כך השדות עושים פירות. בתוספות בדיבור המתחיל שמחלקת כותבים, שהכוונה היא שכשמתמלאת, מחלקת מים לבורות שכינו מערות שמצידיה, שמהן משקים את השדות, וזהו השלל. המים המתחלקים לעמות. והערת הגמרא, מאן דאמר שמואל שאמר ששלולית המפסקת לפאה זה מקום שמי גשמים שוללים ומתקפצים שם. כל שכן שלדעתו עמת המים מפסקת לפאה. ומאן דאמר ורב יוחנן שאמר ששלולית המפסקת היא עמת המים, וזהו דווקא בעמת המים שהוא מקום חשוב בפני עצמו, אבל מקום שמי גשמים שוללים ומתקפצים שם לא מפסיקי לפאה. הם לא מחלקים את השדה לשניים, כיוון שאינם חשובים בפני עצמם, אלא הנהו באגן הידאר המקרו. אילו נקראים בורות הקרקע, ונחשבים כחלק מהשדה, ואין הם עושים אותה כשתי שדות. ולכן יכול לתת פאה לעניים מצד אחד של השלולית, על מה שגדל בצידה השני של השלולית. כותב השיטה מקובצת שהמחלוקת היא רק לעניין פאה, אבל עניין אש, בין זו ובין זו, שלוליתי. ואילו הים של שלמה כותב שגם לגבי דליקה, נחלקו רב ושמואל. וחיית החי וראה, הגענו אל המשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף סמך א' עמוד ב'. המשנה הראשונה בדף סמך א' עמוד ב' מוסיפה לדון בשיעור המרחק שתעבור ותדלג אישו, האש שלו, ויהיה חייב על נזקיה. וכך אומרת המשנה, בשורה הראשונה בדף סמך א' עמוד ב'. המדליק אש בתוך שלו, ולא שמרה, והלכה והזיקה במקום אחר, ומדובר שהוא הדליק את האש בתוך שלו, כי אם הוא הדליק בשל חברו, לא היה נפטר בשיעורים הללו שתאמר עכשיו המשנה. אז מי שמדליק אש בתוך שלו, עד כמה שיעור המרחק שתעבור ותדלג הדליקה למקום אחר ויהיה חייב על נזקיה. ושוב צריך לציין שבאופן שהייתה קולחת ומדלגת יש את השיעורים הללו. אבל אם הייתה נכפפת ובוערת והולכת, גם עד מרחק של 100 מיל חייב. ועל זה לא נאמרו השיעורים שבמשנה. אם כן המדליק אש בתוך שלו, עד כמה שיעור המרחק שתעבור ותדלג הדליקה למקום אחר ויהיה חייב על נזקיה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואים אותו, את המקום שבו הדליק את האש, כאילו באמצע בית קור, שטח של 274 אמות על 274 אמות. זה שטח של בית קור, וחייב על כל מה שתלך האש ותזיק בתוך הבית קור. אבל אם הרחיקה האש חוץ למקום הזה, דהיינו שיעור של חצי בית קור, 137 אמה, לכל צד והזיקה, פטור. רבי אליעזר אומר, שיעור המרחק שתעבור והתחייב הוא, עד תזיין אמות כשיעור רוחב דרך רשות הרבים. רבי עקיבא אומר שיעור המרחק להתחייב הוא עד 50 אמה. רבי שמעון אומר, נאמר בנזקי האש בספר שמות פרק כ"ב פסוק ה', שלם ישלם המבעיר את הבעירה, ולכן עליו לשלם הכל לפי מה שתלך הדליקה בין מקום קרוב ובין מקום רחוק. כך הבינה הגמרא בתחילה שזו דעת רבי שמעון, כפי שמיד נלמד בגמרא. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף סמ"א עמוד ב', וכעת נלמד את הקטע גמרא הקצר שאחרי המשנה. שנינו במשנה רבי שמעון אומר הכל לפי הדליקה, סברה הגמרא שכוונתו, שאת כל מה ששרפה הדליקה עליו לשלם גם במקום רחוק, שלא הייתה אש ראויה להגיע לשם. שואלת הגמרא, מלאית לה לרבי שמעון שיעורה בדליקה? וכי רבי שמעון אינו סובר שיש שיעור עד איזה מרחק התחייב על אישו שהלכה והזיקה? והתנן, הרי שנינו במשנה במסכת בבא בתרא דף כ' עמוד ב', יכולים בני העיר לעכב ולמנוע שלא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, אלא אם כן יש על גבו של התנור גובה של 4 אמות עד התקרה, בכדי שלא תוחז האש מן התנור בתקרה. אם היה מעמידו את התנור בעלייה, בדירה העליונה של הבית, יכולים לעכב ולמנוע ממנו מלעמידו עד שיהיה תחתיו תחת התנור על רצפת העלייה שהיא תקרת הבית, שהיא תקרת הקומה הראשונה, מעזיבה שכבת טיח של סיד בשיעור עובי של 3 טפחים, שבאופן זה הבית שמור ומוגן מפני הדליקה. ובמבקש להעמיד קירה בעלייה, שהיא קטנה יותר מתנור ואין מבערים בתוכה אש גדולה, יכולים למנוע ממנו את הצבת הקירה עד שתהיה תחתיה מעזיבה בגובה טפח. מוסיפה שם המשנה במסכת בבא בתרא, ואף שהרחיק בשיעורים האלו מכל מקום, אם אף על פי כן הזיק, משלם מה שהזיק. רבי שמעון אומר, לא נאמרו שיעורים הללו ששנינו, 400 בבית ושלושה טפחים בעלייה לתנור וטפח לקירה? אלא לומר שאם על אף שעשה כן הזיק, פטור מלשלם כיוון שהרחיק כדין. אם כן, למדנו מן המשנה הזו שגם לפי רבי שמעון יש דליקה שפטור עליה אם הרחיקה כדין. אז איך הוא אומר אצלנו במשנה הכל לפי הדליקה, שמשמע שמשלם בכל מקרה שאישו הלכה והזיקה? וערת הגמרא את דעת רבי שמעון באופן אחר. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אומר רב נחמן בשמו של רבא בר אבוה, כוונת רבי שמעון היא שהכל לפי גובה הדליקה, שאין לתת שיעור מרחק קבוע לכל הדליקות, אלא הדבר תלוי בגובה הדליקה שלפיו משערים אם הייתה ראויה לעבור לאותו מקום שהזיקה, שכשהאש גבוהה היא ראויה לעבור מרחק רב יותר, שהיא קופצת למרחוק. ומביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת במשנה. אמר רב יוסף, כך אמר רב יהודה, אמר שמואל בשמו של שמואל. הלכה כרבי שמעון, וכן אמר רב נחמן, אמר שמואל, אמר רב נחמן בשמו של שמואל. הלכה כרבי שמעון. אומר הראש, שבפשטות הדברים רבי שמעון במשנתנו אינו חולק, אלא על שיעור הרוחב שתעבור הדליקה, אבל בשיעור הגובה, גם רבי שמעון מודה שאם הייתה גדר גבוהה דלת אמות, פטור כמבואר במשנה ליל בדף סמך א' עמוד א'. אבל הוא מוכיח הראש שלדעת הריף, רבי שמעון חולק גם על האמור במשנה הקודמת לעניין שיעור גדר וכל מה שנתבהר שם, וסובר רבי שמעון שבכל מקום עומדים אם הייתה ראויה לעבור. כך גם היא שיטת הרמב״ם, ורק לגבי נער, דעתו של הרמב״ם שמודה רבי שמעון בשיעורים שנתבהרו ליה. חיית החי וריה, הגענו למשנה השנייה בדף סמך א' עמוד ב'. משנתנו דנה בדיני תמון באש וכן במדליק גדיש, ונשרפו עמו עבד וגדי. אומרת המשנה השנייה בדף סמך א' עמוד ב', המדליק את הגדיש של חיטין או של שעורים, היו תמונים בו כלים ודלקו, רבי יהודה אומר משלם מה שבתוכו ואינו פטור על הכלים, דהיינו שחייבה התורה גם על דבר התמון שנשרף. וחכמים אומרים, אינו משלם על הכלים הללו כיוון שלא חייבה תורה על נזקי תמון באש, אלא משלם גדיש של חיטין או של שעורים. אז בפשטות הדברים אומרת המשנה שהוא משלם על הגדיש ולא על התמון בו. ומסביר השיטה מקובצת שהכוונה שמשלם על מקום התמון כאילו הוא גדיש, וכפי ערך זה ישלם, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. המשיכה המשנה ואומרת, אם היה גדי כפות לו, קשור לגדיש, והמשנה באה לחדש אף שאינו נראה מאותו צד שהוא עומד, זה לא נחשב תמון, כי הוא נראה מצדדים אחרים. אם היה גדי כפות לו, קשור לגדיש ועבד סמוך לו לגדיש ולא היה עבד כפות, ונשרף הגדיש ונשרף עמו הגדי והעבד, חייב על הגדיש ועל הגדי, כי בעלי חיים התרבו שצריך לשלם עבור נזקיהם מהמילים או הקמה, כפי שלמדנו לעיל בדף סמך עמוד א', לחייב את מי שהזיקם באישו. אבל על העבד אינו חייב, שמאחר שלא היה כפות לגדיש, אלא רק עמד בסמוך לו, היה לו לברוח. אבל אומרת המשנה, אם היה עבד כפות לו לגדיש, וגדיש סמוך לו לגדיש, ואינו כפות, ונשרף הגדיש ונשרף עמו הגדי והעבד, הרי הוא חייב מיטה על הריגת העבד שהיה כפות ולא יכול היה לברוח, כי נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ', וכי יכה איש את עבדו או את עמתו בשבט, ומת תחת ידו, נקום ינקם. וכיוון שנתחייב מיטה, הרי הוא פטור על הגדיש ועל הגדי. בטעם הדבר, שההלכה היא שמי שבאו עליו חיוב מיטה וחיוב ממון כאחד, פטור מחיוב הממון, משום דקים לי בדרה במיני, דהיינו שמעמידים אותו בחיוב הגדול בלבד, ולכן חיובו על שריפת העבד פותרת אותו מחיובי הממון האחרים שבאו עליו באותה עת. ואומנם לולי הריגת העבד היה מתחייב על הגדי, ואף שהוא סמוך לגדיש ולא כפות לו, כי אין אומרים שהיה לו לברוח כפי שאומרים כך לגבי עבד שהיה סמוך לגדיש. ומה שנקטה המשנה בגדי סמוך או כפות זה לאו דווקא. ואגב עבד נקטו כך גם לגבי הגדי. כך אומר רשי, והוא מוסיף שיש אומרים שגם בגדי אינו חייב עליו אם אינו כפות, שגם בו אומרים שהיה לו לברוח. ולמרות שלאל בדף זך עמוד ב' מצינו, שאם יניח גחלת על שור ונשרף חייו, ולא אומרים שהיה לו לנוטלה, הרי זה רק משום שאין דעת בשור ליטול את הגחלת, אבל לברוח יש לו דעת, ולכן פטור על הגדי שלא ברח. ולשיטה הזו כוונת המשנה כאן לשני דינים. דין אחד, שאם היה עבד כפות לגדיש פטור מדין קימלה בדרה במיני, והדין השני, אם היה גדי סמוך לגדיש פטור משום שהיה לו לברוח. שואל רשי למה הזכירה המשנה שנשרף גם הגדי אחרי שהזכירה את דין הגדיש, הרי אין בגדי איזשהו חידוש שאין בגדיש. מבאר רשי לאל בדף חב ב' עמוד ב' דיבור המתחיל עבד, שהוזכר הגדי בגלל הגמרא לאל שמעמידה שמדובר בגדי של אדם אחד ועבד של אדם אחר. ואף על פי כן, אומרים קימלה בדרה במיני, ואי אפשר היה להשמיע לנו את החידוש הזה לגבי גדיש. שהרי הדרך היא שהאדון שולח את עבדו לשמור את גדישו ושניהם של אותו אדם. עוד צריך לציין ולומר שאפילו לא יתרו בו על הריגת העבד שאינו חייב מיטה, גם כן יהיה פטור על הגדיש והגדי, כי גם חייבי מיטות שוגגין פטורים מחיובי ממון, שבאו יחד עם המעשה עליו היה מתחייב מיטה אילו היה מיזיד ובהתראה, כאמור במסכת כתובות דף למדל את עמוד ב'. חוזרת המשנה לנידון הקודם ומוסיפה, אף שחלקו חכמים על רב יהודה וסברו שפטור על התמון, מודים חכמים לרב יהודה המחייב על כך, במדליק את הבירה, מגדל גדול של בתים, ונשרפו כלים שהיו בתוכו שהוא משלם כל מה שהיה בתוכה ונשרף. שכן דרך בני אדם להניח חפצים בבתים, ובזה לא נאמר פטור תמון, שרק בכלים התמונים בגדי שאין דרך להניח בו כלים, נאמר הפטור הזה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף סמך א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שנחלקו רב יהודה וחכמים עם חייב על נזקי תמון באש. והער את הגמרא אמר רב כהנא, המחלוקת זו של רב יהודה וחכמים עם חייב על נזקי תמון באש, היא רק במדליק אש בתוך הרשות שלו, ולא שמרה והלכה ואכלה בתוך רשותו של חברו. לרב יהודה מחייב את המדליק לשלם גם על נזקי תמון באש, גם על מה שהיה תמון ונשרף באש, ורבנן פטרי, חכמים פותרים באופן זה על התמון. אבל במדליק אש בתוך רשותו של חברו, בזה דברי הכל משלם כל מה שתמון בתוכו. משום שכיוון שאין לו רשות להדליק ברשות חברו, הרי זה כמזיק ומאבד בידיים שלא נאמר בו שפטור על התמון. כך מפרש רשי, ולכאורה דבר תימה שהרי הזיק בפשיעה ולא בידיים ואינו נחשב אדם המזיק. רואים המפרשים שגדר פטור תמון אינו פטור מתשלומין, אלא שאינו נחשב מזיק כלל לגבי התמון, וכוונת הדברים כאן היא שבמדליק בתוך של חברו לא נאמר הפטור הזה שאינו נחשב מזיק, כיוון שהדליק שם בידיים, ולא רק שהדליק בשלו ופשע, וכיוון שהדליק בידיים, נחשב למזיק, ובזה לא פטרה התורה. אבל תוספות בדיבור המתחיל אלה מבארים, שכיוון שהפסוק שממנו למדים דין תמון נאמר על מדליק בתוך שלו, כי תיצא אש, לכן אין למדים ממנו לפתור על התמון במדליק בשל חברו. ויהיה הגמרא דחייה לדברי רב כהנא הללו. אמר לי רבה לרב כהנא, יחי אם אכן כדבריך שפטור של תמון לא נאמר במדליק בתוך רשותו של חברו, הדתני סעיפה מדוע שנה תנה בהמשך המשנה שמודים חכמים לרב יהודה במדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכה שכן דרך בני אדם להניח בבתים, שהמשמעות היא שאילו בגדיש שאין דרך בני אדם להניח שם חפצים, יהיה פטור וגם אם ידליק זאת ברשותו של חברו, הלא היה לו לתן הליפלוג וליטני בדידה, לשנות את החילוק בגדיש עצמו ולומר כך, במה דברים אמורים שפטור על כלים התמונים בגדיש לדעת חכמים, רק במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו? אבל המדליק בתוך גדישו של חברו, לדברי הכל משלם כל מה שהיה בתוכו, וגם על התמון בו, שהרי בכך היה משמיענו, שאפילו בגדיש שאין דרך להניח שם חפצים, אם ידליק בשל חברו חייב, וכל שכן שיהיה חייב ומדליק בירתו של חברו שדרך להניח שם חפצים. מכוח הקושייה הזו רבה מבאר את המחלוקת בדרך אחרת, אלא אמר רבה, רב יהודה וחכמים בתרתי פליגי חולקים בשני דברים. פליגי, דבר אחד שבו הם חולקים במדליק אש בתוך רשותו שלו והלכה ודלקה ואכלה בתוך רשותו של חברו, ורב יהודה מחייב גם התמון, גם על מה שהיה תמון באותה רשות ונשרף באש, ורבנן סברי לא מחייב על מה שהיה תמון שם, כיוון שהתורה פטרה על התמון בין אם דרך להטמין אותו שם, ובין אם אין דרך להטמין אותו שם. כמו שאמרה המשנה, שאינו משלם אלא על גדי של חיטים או של סעורים, בין הוטמן שם ארנקי, ובין אם הוטמנו שם מורגין. ופליגי נמי, ודבר שני שבו הם חולקים, במדליק אש בגדישו של חברו, שבאופן זה אין גזרת הכתוב לפתור על תמון. שהרי בפסוק שממנו למידים לפתור על תמון, נאמר כי תיצא אש, משמע, שידליק את האש בתוך שלו. ומה המחלוקת בזה? רבי יהודה סבר, משלם כל מה שהיה בתוכו ונשרף, ואפילו היה שם ארנקי, כיס של מעות, שאין דרך להניחו בגדיש חייב עליו. ורבנן סברי, שרק על כלים שדרכן להטמין אותם בגדיש, כגון מוריגין, קרשים נקובים ובהם פגימות שדשים בהם את התבואה וכלי הבקר החורש בשדה, רק עליהם הוא דמשלם אם נשרפו. אבל כלים שאין דרכן להטמין אותם בגדיש, כגון ארנק, לא משלם אם נשרפו, זאת כיוון שאין הדרך שיהיו שם, אז אינו חייב בנזקיהם. כי לא היה לו לעלות על הדעת שיניח אדם ארניקי בגדיש. ומדובר שלא ידליק בגדישו של חברו ממש, אם כן לא היה פטור מפני זה. וכאמור לכמן, שבמזיק בידיים, לא אומרים כך. לפיכך שנה התנה במשנתנו שמודים חכמים בבירה, ולא שנה שמודים חכמים בגדיש עצמו באופן שידליק בשל חברו, שהרי רק בבירה שדרך להניח שם את כל החפצים, מודים חכמים שחייב על הכל. אבל בגדיש אינו חייב אלא על מוריגין וכלי בקר. מביאה הגמרא ברייתא אודות פטור טמון באש. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, המדליק את הגדיש והיו טמונים בו כלים ודלקו. רבי יהודה אומר משלם כל מה שהיה בתוכו. וחכמים אומרים אינו משלם אלא גדיש של חיטין או גדיש של סעורין, לפי שהוא פטור על הכלים שהיו טמונים בגדיש. ורואין דנים את מקום הכלים שבגדיש כאילו הוא מלא תבואה ומשלם כפי ערך תבואה ולא כפי ערך הכלים. נשאלת השאלה איך רואים זאת? הלא לא היה שם גדיש של הכלים שפטור עליהם, ולמה ישלם כפי ערך גדיש ולא ייפטר לגמרי? כותב החזוני שדמי תבואה שבמקום כלים אינם בבחינת תמון, כיוון שניכר מבחוץ שיש שם הדבר, ולפחות הוא גדיש. וכפי שבכל גדיש אין העומרים הפנימיים נחשבים תמון, כיוון שניכר מבחוץ שהם שם, ורק הדמים היתירים של הכלים על הגדיש הם בבחינת תמון, שרי אינם ניכרים בחוץ. מוסיפה הברייתא ואומרת, במה דברים אמורים שפותרים חכמים על תמון באש? במדליק את האש בתוך רשותו שלו, והלכה האש ודלקה בתוך רשותו של חברו ושרפה את גדישו. אבל אם היה מדליק אש בתוך רשותו של חברו, משלם כל מה שהיה בתוכו. אם הם כלים שדרכם להטמינם בו כגון מורגין וכלי הבקר, כיוון שהמדליק בשל חברו אינו פטור על תמון באש. וכפי שאמר רב הלל שבכלים שאין דרך להטמינם לעולם פטור גם באופן שלא פטרה התורה על תמון באש. למרות שלאל בדף סמך א' עמוד ב' מבואר בגמרא שהלשון משלם כל מה שבתוכו כולל הכל, זהו דווקא כאשר כתוב לשון ומודים או דברי הכל, שמשמעותם שהתנא בברייתא אמר זאת, וכוונתו לפרש שגם רבי יהודה וגם חכמים מודים בזה. אבל בברייתא הזו שכתבה לשון של במה דברים אמורים, כוונתה לומר שחכמים עצמם הם שאמרו כך, שהם מודים במדליק בתוך שלו שחייב על מורגין וכלי בקר. כך תוספות בדיבור המתחיל במה דברים אמורים. אומרת הגמרא ומודה רבי יהודה לחכמים שפטור על התמון, באופן שמשאיל מקום בשדהו לחברו כדי להקדיש גדיש, והקדיש בו חברו גדיש, והטמין כלים באותו גדיש, ונשרפו באש של בעל הבית, שכיוון שהגדיש נמצא בתוך רשותו, אין לחייבו מדין נזקי אש, אלא על מה שנתן לחברו רשות להכניס וקיבל עליו לשומרם. אבל על מה שלא נתן לו רשות, יכול לומר לו מה בית ברשותי, מה הכלים הללו עושים ברשותי. ולכן דינו שאין משלם אלא דמי הגדיש בלבד ולא דמי הכלים שהתמין שעליהם לא קיבל שמירה. וכן אם אישי לו מקום בשדהו להקדיש חיטין והקדיש סעורין, או שאישי לו מקום להקדיש סעורין והקדיש חיטין, או שאישי לו עבור שיקדיש חיטין וכך עשה שיקדיש חיטין אלא שחיפן כיסה אותם בסעורים, או שאישי לו מקום עבור סעורים והקדיש סעורין וחיפן בחיטין, הדין בכל ארבעת המקרים הללו שאינו משלם אלא דמי סעורין בלבד, שבאופן הראשון שאיש אילו עבור גדיש של חיטין והקדיש סעורין, לא ניזוק אלא בסעורים. באופן השני שאיש איל לסעורים והקדיש חיטין, לא קיבל עליו שמירה אלא בערך של סעורים. ובאופן השלישי שאיש אילו לחיטין וחיפה אותם בסעורים למרות שניזוק בחיטין, מכל מקום הרי הוא אומר לו, כיוון שחיפית אותם בסעורים לא נזרתי בהם כל כך, כי סבור הייתי שכל הגדיש של סעורים הוא. באופן הרביעי שהשאיל לסעורין וחיפה אותם בחיטין, גם כן לא ניזוק אלא בסעורים בלבד. מביאה הגמרא דינים נוספים מהעניין הזה. אמר רבא, נותן דינר זהב לאישה לשומרו, ואמר לה, היזהרי בו בשמירתו, משום שדינר של כסף הוא, אם הזיקתו בידיים כגון ששרפתו או השליחתו לים, משלם את דינר זהב, ואף שלא ידע שדינר של זהב הוא. משום דה אמר לה, אומר הנותן, מהי אבל לגבי דאזיקתי? מה סיבת האזק שאיזקת את זה? ומזיק משלם את שוויו של הדבר, אפילו חשב שערכו פחות. אבל אם פשעה בו ולא שמרה עליו כראוי וניזוק, משלם את דמי דינר של כסף ולא כערכו אמיתי. משום דה אמרה לה, אומרת לנותן, נתירותא דחספא קבילי עליי, נתירותא דדאבה, לא קבילי עליי, קיבלתי עליי שמירת דינר כסף ולא שמירת דינר זהב, ולכן איני מחויבת בערך דינר זהב אלא בערך דינר כסף. והכלל בזה הוא ששומר מתחייב מרצונו, ומה שלא התחייב בו אינו שומר ואין לחייבו. מה שאין כן מזיק בידיים שהתורה חייבה אותו, אין אף כמינה אם ידע או לא ידע מה ערך הדבר שהוא מזיק. כך מסביר קצות החושן בסימן רי צדי א'. ומזה יצא לחדש שאפילו ידע השומר אחר כך שזהב הוא בפשה, לא התחייב אלא בערך של כסף. דן קצות החושן, לגבי שומר הוידה, שכיוון שהוא שומר על כורחו, שמה נאמר שאין בו פטור שלא ידע מה ערכו, ואף אם חשב שהוא דינר של כסף, מתחייב בערך של דינר של זהב. הביאה הגמרא שהסברה הזו נאמרה בברייתא. אמר לרב מורדכי לרב אשי, אתון בדרבה מתניתולה. אתם בשם רבה אמרתם את הדין האמור, שאם אמר לה שהדינר של כסף אינה מחויבת בשמירה אלא על ערך דינר כסף, ואילו ענן ממתנית הפשיט עלן. אנחנו הוכחנו זאת מהברייתא האמורה לאל, שנאמר בה שאם ישאילו מקום בשדהו להקדיש חיטין, והוא חיפן בסעורין, או שישאילו לסעורין וחיפן בחיטין, אינו משלם אלא דמי סעורין בלבד. וגם באופן הראשון שהקדיש חיטין וחיפה אותם בסעורים, משלם דמי סעורים. על מה מוכח? שאמר לי, יכול בעל השדה לומר למקדיש, נתירותא דסערי קבילי עליי, רק שמירה של סעורים קיבלתי עליי, ולא שמירה של חיטין. אך הנמי אמרה לי, נתירותא דדאבה לא קבילי עליי. גם כאן יכולה היא לומר למפקיד שלא קיבלה עליה שמירת מטבע של זהב, ולא תשלם אלא דמי מטבע של כסף. מבארת הגמרא כיצד מבררים ערך הכלים שהותמנו ונשרפו. אמר רב, שם את מילתא לרבי יהודה, ולא ידע ענה מהי. שמעתי שנאמרה הלכה לשיטת רבי יהודה במשנה מחייב על תמון באש, ולא ידעתי מהי ההלכה הזו. אמר שמואל, וכי לא ידע אבא מה ישמיע לי, וכי רב ששמו היה אבא לא יודע מה ההלכה ששמע? זוהי ההלכה של רבי יהודה דמחייב על נזקי תמון באש. עשו תקנת נגזל שתקנו חכמים שמי שגזלו הוא יכול להישבע כמה גזלו הוא, ויטול כפי מה שנשבע באישו. שכמו כן תקנו שמי שניזוק באישו של חברו יכול להישבע מה היה תמון בהם וישלם לו המזיק. בעיקר תקנת נגזל היא גם כאשר הגזלן ובעניינינו המבעיר טוען בריא כמה לדעתו יפסיד, שאף על פי כן נשבע ניזק ונוטל. ולכן אף על הגלוי שאינו תמון, שהמזיק יודע מה היה גלוי וטוען בריא על כך, נאמן הניזק נגדו בשבועה. דנה הגמרה עם הדין הזה אמור גם במזיקים נוספים. באי המימר הסתפק המימר. האם עשו תקנת נגזל במסור, במי שמסר את ממונו של חברו למלכות, שהעידו שמסר ואיבד ממון חברו ולא יודעים כמה, שאז ישבע חברו כמה היה שווה וישלם לו, או לא, או לא תקנו כך בזה. ותוסות בדיבור המתחיל עשו, כותבים שדעת רבינו טעם שהנידון כאן הוא רק באופן שהמסור מכחיש את הנמסר. אבל באופן שאינו יודע, ודאי שישבע נמסר ויטול. אבל רי חולק עליו וכותב שהנידון הוא גם באופן שאין המוסר טוען דבר, בדומה למבעיר אש שעשו בו תקנת נגזל ושם אינו יודע כמה היא זיקו. מבארת הגמרא, אליבא דמאנדה אמר לדעת הסוברים לקמן בדף קי"ז עמוד ב', שלא דיינינן דינא דגרמי, שאין דנים דין גרמי, דהיינו, שאין אדם חייב על נזקים שסיבב וגרם, אלא רק על מה שעשה בגופו או בכוחו, לא תיבא לך, אין לך להסתפק כלל, דהרי מסירות נמי לא דיינינן, גם מי שמסר ממונו של חברו למלכות, לא דנים לחייבו, שגם זה אינו אלא גרמי, והוא פטור. אלא כי תיבא לך מה שיש לך להסתפק, זה אליבא דמאנדה אמר לדעה הסוברת, שדיינינן דינא דגרמי, שדנים ומחייבים בנזקים שנעשו בגרמי. ומי שמסר את ממונו של חברו למלכות חייב לשלם, אז יש לדון, אם עשו תקנת נגזל במסור, דמשתבע ושקיל, נשבע כמה ומה ההזק ונוטל מהמזיק, או לא, או לא עשו את התקנה הזו, ואין המוסר משלם, אלא משהו מודה שהזיק. סיים את הגמרא את הספק הזה בתיקו. יעמוד הספק הזה במקומו, כי הוא לא הוכרע. כל מקום שנאמר תיקו בממונות, המוציא מחברו עליו הראיה, ואינו נשבע ונוטל. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל עשו. אבל מביאים התוספות לדעת רבי גאון, שהיא שווה ויטול מחצה, משום שכל תיקו בממונות חולקים. כדין ממון המוטל בספק שחולקים. מביאה הגמרא מעשה ובו ספק נוסף בעניין הזה. ההוא גברא דבטש בחשפת דחברי שדיה בנהרה. מעשה באדם שבעט בכספת בארגז שמניחים בו כספים של חברו, וזרקה בנהר. אינו יודע מה היה בתוכה ובכמה הזיקו. התאמר ריבה בעליה של הכספת ואמר אחי ואחי אבלה בגבה. כך וכך ממון היה לי בתוכה. יתיב רב אשי וכמעיין בי. ישב רב אשי והתבונן בדבר ונסתפק. כי היי גבנה מי. מהו הדין במקרה הזה? האם נאמן בעליה לטעון כמה ומה היא הכילה? או לא? אמר לי רבינה לרווחה ברי דרווה ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רווחה ברי דרווה לרוושי, לאו היינו מתניתין? האם אין ללמוד את הדין הזה ממשנתנו דתנן, שנינו במשנה, ומודים חכמים לרב יהודה, במדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכו, שכן דרך בני אדם להניח בבתים, ובהכרח מבואר במשנתנו, שנאמן הניזק לומר, כמה היה בבירה? ובפשטות הדברים כוונת הגמרא לומר, שלמדנו מזה שנאמן בעליה לומר, כל מה שבתוכה, ובמשנה ודאי שהבעלים טוען על מה שהיה בה ונאמן בזה, שאם לא כן, כיצד ידע בעל האש כמה לשלם? אמר לי, דוחה הגמרא ואומרת, אידה קטיין זוזי אחינמי, אם הניזק טוען שהיו שם מעות, אכן הוא נאמן, הוא כפי המובהר במשנתנו. אבל אחה במעשה הזה שבא לפני רבשי מדובר הוא, דקטיין מרגניתה, שהניזק טוען שהיה שם בכספת מרגלית, ולכך יש להסתפק מהי, מהו הדין בזה? מי מנחה אינשי מרגניתה בכספתה? האם דרך בני אדם להניח מרגלית בכספת ונאמנו על כך? או לא? דהיינו שהספק הוא אם רגילים להניח ונאמן בטענתו לחייב את המזיק לשלם, או שאין רגילים להניח וממילא אינו נאמן לטעון זאת. ולמרות שמבואר בגמרא לקמן, שאם הוא אדם עמיד נאמן לומר שהיה בבית שנשרף כוס של כסף, מכל מקום בנידון הזה, גם אם הוא עמיד אינו נאמן, כיוון שאין רגילות להניח מרגלית בכספת. ותוספות בדיבור המתחיל, מי מנחי כותבים שהספק אינו אם נאמן לטעון, אלא אף אם אמת שהייתה מרגלית שם, האם חייב עליה, כיוון שלא היה לו לעלות על דעתו שהיא שם, וזה לא דומה לארנקי בגדיש שפטור עליו, כיוון שיותר דרך להניח מרגניתה בכספתה מארנקי בגדיש. וכותבים התוספות שלמרות שמצינו לאיל, שאין לפתור את האישה שהזיקה את הדינר זהב וחמת שסברה שהיא של כסף, אינו ראיה, כיוון ששם הרי זה משום שבכל זאת, היה לה לחשוב שמה של זהב הוא והסתיר ממנה שמה לא תקבלנו לשומרו, מה שאין כן בכספת, שמה לא היה לו לעלות זאת על דעתו כלל. אם כן על הספק הזה, ושיבה הגמרא תיקו, יעמוד הספק הזה במקומו, ותשבי את ארץ קושיות ובעיות, הספק הזה לא הוכרע. מסתפק את הגמרא ספק נוסף בעניין הזה. אמר לרביי מר לרבשי, באופן שנשרפה הבירה, שמשלם המזיק כל מה שבתוכו כאמור במשנה, איתי נמטוען הניזק שהיה קסה דקספה בבירה, כוס כסף בבירה שנשרפה, מהי? האם נאמן בזה לחייב את המזיק לשלם? אמר לחזינה, רואים אנו, אי איניש עמידו, אם הניזק הוא אדם עשיר שיש לאמוד אותו, דאית לי קסה דקספה שיש לו כוס כסף, אינמי או, אם איניש מהם נאו דמפקדי אינשי גבי, זהו אדם נאמן שאנשים מפקידים אצלו את חפציהם, ולכן ייתכן שיפקידו אצלו כוס כסף. בשני המקרים הללו משתבע ושקיל, נשבע בעל הבירה שאכן כוס של כסף היה בבירה שנשרפה, ונוטל מהמזיק כדמי הכוס. והיא לא, אם אינו אדם עשיר, וגם לא אדם ש... נאמן שמפקידים אצלו, לאו כל כמיני, אין בי יכולתו לטעון כך. מביאה הגמרא עכשיו נידון אודות ההבדל בין גזלן להמסן. ומה העניין של הדבר הזה כאן? כותב הפני יהושע שכיוון שבסוגייתנו הוזכר הן לגבי אש והן לגבי מסור שעשו תקנת נגזל, ואילו במסכת שבועות בדף ממדלת עמוד ב' לא נזכר אלא נגזל, מה שמה משם? ששם נגזל כולל כל המזיק את חברו בכל דרך שהיא. לכן מקשה כאן הגמרא מה בין גזלן לחמסן. אומרת הגמרא, אמר לרבה דברי דרב אביה לרבשי, מה החילוק בין גזלן לחמסן? אמר להשיב לו רבשי, חמסן הוא מי שנוטל מחברו בעל כורחו, אבל יאיב דמי, משלם את דמי מה שנטל בכוח. ואילו גזלן הוא מי שנוטל ולא יאיב דמי, נוטל בכוח ואינו משלם. שואלת הגמרא, אמר לי, שאל אותו רב עדה, יאיב דמי, אם החמסן משלם על מה שנטלת, חמסן קרית לי, האם אתה קורא לו חמסן? ואמר רבונה, הרי אמר רבונה, תלוע וזווין, זווינה זווינה. אם תלו בן אדם על עץ, כלומר הכריחו אותו למכור חפץ שלו, ומחמת כן, מחר את החפץ, מחירתו מחירה. זאת כיוון שקיבל דמיו, ממילא יש לתלות שהתרצה בסופו של דבר למוכרו, גם כאן. זה לא חמס, כיוון שמחמת הדמים נתרצה המוכר במחירה. מיישבת הגמרא ואומרת לו קשיה, אין סתירה בין הדברים. המה שאמר אבונה שמחירתו מחירה, היינו באופן שלבסוף אמר רוצה אני במחירה הזו, ולכן, למרות שמתחילה זה היה בעל כורחו מכל מקום, בסופו של דבר נתרצה בה. ואילו המה שאמר רבשי שאף ששילם דמי החפץ הוא חמצן, מדובר דלא אמר רוצה אני, הוא לא אמר לבסוף רוצה אני, ולכן לא התרצה במחירה כלל, וממילא נחשב הדבר לחמס, והקופה נחשב לחמסן. מכל מקום, אדם שכזה אינו פסול לעדות מדאורייתא, אלא כשאינו נותן ממון עבור מה שהוא לקח. וזאת למרות שהוא עובר על לא תחמוד, משום שלאנשים נדמה שהאיסור הוא רק כשאינו נותן ממון. כאמור במסכת בבא מציע דף ה' עמוד ב', שתוספות אצלנו בדיבור המתחיל חמסן יאיב דמי, מביאים את דברי הגמרא. וכעת אחי ורעי, הגענו אל המשנה האחרונה, בפרק השישי של מסכת בבא קמא, הפרק ששמו הכונס. משנה המצויה בדף סמך ב' עמוד ב'. המשנה עוסקת במקרים שונים של נזקי אש. אומרת המשנה, שמופיעה גם במסכת בבא בתרא דף חבב עמוד א' ובמסכת שבת דף חפה א' עמוד ב', גץ, ניצוץ, שיצא מתחת הפטיש, כשיקה בו הנפח, בלשון הרמב״ם בלכות חובל ומזיק פרק ו' הלכה י' א', לוטש שהיה מכה בפטיש, וזה מלשון לוטש כל חורש נחושת וברזל, המופיע בספר בראשית פרק ד' פסוק חב ב', והיא מלכת הנפחות. אם כן, גץ, ניצוץ שיצא מתחת הפטיש, כשיקה בו הנפח על הסדן, והלך ובער בחפצים שונים והזיק אותם, חייב הנפח לשלם. ואף על פי שיפקיר את הגץ, הוא חייב, בין למאן דאמר שחייב על אישו משום חיציו, ובין למאן דאמר אישו משום ממונו, שהרי גם אם אישו משום ממונו, אינו דווקא באופן שהאש שלו, אלא אף המדליק באישו של חברו באש אל הפקר, חייב. כך תוספות לאל בדף חב ב' עמוד א' בדיבור המתחיל אישו משום ממונו. אבל רשי שם מבאר, שלמאן דאמר אישו משום ממונו אינו חייב על אש שאינה שלו. ועוד נחלקו הראשונים עם הכוונה כאן שחייב משום נזקי האש, והיינו שהגץ הוא שלו, או שלא שמרו, וכיוון שהזיק חייב כשורו המזיק, או שמדובר שהיכה בכוח והלך מכוחו ממש, וחייב משום אדם המזיק. תוספות לאל בדף סמך עמוד א', דיבור המתחיל רב, כותבים, שממה שהובאו הדברים הללו כאן, מוכח שאין חיובו משום אדם המזיק, אלא משום נזקי אש. ומדובר שאחר שנגמר כוחו, הלך ברוח מצויה והזיק, וגם נח לו בהליכה הזו. ואילו הרמב״ם לא כתב את הדין הזה בהלכות נזקי ממון, אלא בהלכות חובל ומזיק, ופירש את טעם החיוב, הרי זה חייב כמי שזרק חץ או אבן. ומוכח שהרמב״ם מעמיד את המשנה באופן שנחשב אדם המזיק, דהיינו שלא נפסק כוח האדם בגץ עד שהזיק. ממשיכה המשנה ואומרת, גמל שהיה טעון על גבו מסע של פשטן, ועבר ברשות הרבים ונכנס פשטנו לתוך החנות, ודלקו חבילות הפשטן בנירו של חנווני שהיה בחנות, והדליק בכך את הבירה, את הבית כולו, בירה זה בית גדול, בעל הגמל חייב לשלם על שפשע, ולא שמר שלא ידלק הפשטן ויזיק. ובגמרא לאל בדף חב ב' עמוד א' למדנו שלמאן דאמר שחייב על אישו משום חיציו, גם כאן יש לחייב את בעל הגמל משום שהאש נחשבת כחיציו של הגמל. אבל למאן דאמר שחייב על אישו משום ממונו, קשה. הרי אין האש של בעל הגמל ומדוע חייב באחריותה. ומתרצים שמדובר שהגמל עמד עם פשטנו והדליק בכל הבירה, ולא שהדליק במקום אחד והתפשטה עד לקהלה. עוד אמרו שם שבאופן זה היה לנו לפתור את בעל הנר אפילו כשהניח את נרו מבחוץ, ולחייב את בעל הגמל שלא מיהר להנהיג את הגמל משם הלאה שלא ימשיך וידליק. אלא מדובר שעמד הגמל להטיל מימיו ואנוס היה בעל הגמל, לא יכל להזיז אותו, ולפיכך חוזר החיוב על החנווני. אבל כשהניח החנווני את נרו בתוך החנות, חייב בעל הגמל גם באופן שעמד הגמל להטיל את מימיו, כיוון שפשע בעל הגמל בכך שירבה פשטנו כל כך על גבי הגמל, עד שנכנס הפשטן אל תוך החנות. מסיים את המשנה ואומרת, ואם הניח חנווני נרו מבחוץ, מחוץ לחנותו ברשות הרבים, החנווני חייב, שלא היה לו להניח נרו שם. רבי יהודה אומר, אם דלק הפשטן בנר חנוכה שהניחו אדם מבחוץ, פטור מניח הנר, כיוון שמצווה להניחה ברשות הרבים כדי לפרסם את הנס. ובפשוטו מדובר כאן על חיוב ופתוח חנווני בנזקי הבירה שאין הבירה שלו. אבל השפת אמת במסכת שבת, דף חפה אלף עמוד ב' למד, שהנידון הוא על נזק הפשטן ולא על הבירה שהיא של החנווני, ואין שייך לחייבו עליה. ונסתפק אם בעל הגמל חייב על נזקי הבירה. הוא מצדד לפוטרו, משום שעדיין יכול החנווני בעל הבירה להיות יושב ומשמר את נר החנוכה שהדליק. הוא מדייק זאת בלשון המשנה, שהוזכר רק פטורו של בעל הנר על הפשטן. עוד הוא כתב, שיש לומר שאין רגילות שידלק הפשטן מבחוץ וידליק את הבירה. רק בנדלק מבפנים זה כך, ועל כן לא נקטו מה דינו של בעל הגמל על שריפת הבירה. הפני יהושע הביא שפטור בעל הגמל על הבירה. רשי ליל בדף חב ב' עמוד א' דיבור המתחיל בנר, אומר שיש מצווה להניח את נר החנוכה ברשות הרבים כדי לפרסם את הנס. כותב הרשב"א, שלא הותר זאת בכל מצווה. שאילו הבונה סוכה על פתח ביתו מבחוץ אינו פטור על נזקיה. רק בנר חנוכה זה כך, מפני שמצווה להניחו על פתח הבית משום פרסום הניסה. ודעת חכמים שחייב מפני שהיה לו לשבת ולשמור שלא יזיק את נרו. כך פוסק הרמב"ם בהלכות נזקי ממון פרק י"ד הלכה י"ג. זוהי המשנה האחרונה החותמת של הפרק השישי במסכת בבא קמא, הפרק ששמו הכונס. וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא שאחרי המשנה עד לסיומו של הפרק השישי. שנינו במשנתנו שלפי רבי יהודה, חנווני המדליק נר חנוכה ברשות הרבים פטור מנזקיו. דנה הגמרא אם יש ללמוד מדברי רבי יהודה דין בהלכות נר חנוכה. אומרת הגמרא, אמר רבינה משמי דרבה, אומר רבינה משמו של רבה, והדברים מופיעים במסכת שבת, דף חף א' עמוד ב', שמע מינה יש ללמוד מדרבי יהודה, שנר חנוכה מצווה להניחה בתוך 10 טפחים מהקרקע ולא למעלה מכך. איסל כדאי תחימו לעל דעתך לומר, שאפשר להניח את הנר גם למעלה מ10 טפחים מהקרקע, יהיה קשה. עמי, למה אמר רבי יהודה שאם דלק הפשטן בנר חנוכה פטור בעל הנר, והרי על אף שמצווה עליו להניחה ברשות הרבים, עדיין לימלה יאמר לו בעל הבירה, דאבי לי לאנוחה, שהיה לו להניח את הנר גבוה למעלה משיעור גובה של גמל ורוחבו, זאת כדי שלא ידלק מסע הגמל בנר. אלא לאף שמאמינה, אם הוא לא יכול לטעון לו זאת, האם אין ללמוד מזה שמצווה להניחה את הנר בתוך 10 טפחים ממי הקרקע, ולכן פטור בעל הנר לפי שלא יכול היה להניחה גבוה יותר. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, לא. אין ראיה ממשנתנו, משום דלעולם אי מלאך, באמת אני אומר לך שאפשר להניח את הנר אפילו למעלה מ10 טפחים. מה יאמרת, מה תאמר שאם כן יש לטעון כנגד בעל הנר, היא באה אלך לענוחה, היה לך להניחו, למעלה מגובה גמל ורוחבו, על כך יש לענות שכיוון דה במצווה כעסיק, עסוקו במצווה, כולאי לא אתרחו הרבנן. כל כך לא יתריחו אותו חכמים, ואתירו לו להניח גם פחות מ10 טפחים. יהיה הגמרא דין נוסף בגובה הנחת נר חנוכה. אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומה משמי דרבי תנחום, נר חנוכה שהניחה גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. כדין סוכה שפסולה עם שיחכה למעלה מ-20 אמה, משום שבגובה זה אין אדם יודע שהוא דר בסוכה. ומהפסוק בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק מ' ג' למען יעידו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאו אותה מארץ מצרים, אנחנו למדים שיש לאדם לדעת כי הוא יושב בסוכה. וכדין מבוי שתקנו חכמים להניח בפתחו קורה על מנת להתיר בו את הטלטול בשבת, ועל הקורה להיות בתוך 20 אמה מהקרקע כדי שהיא תהיה ניכרת. היוצא בדבר גם בנר חנוכה, כיוון שמצוותו לפרסם את הנס, עליו להיות תוך 20 אמה, שאם לא כן לא יראו ולא יתפרסם הנס. בתוספות בדיבור המתחיל פסולה המקשים, שהרי במסכת סוכה בדף הראשון אמרו בגמרא, שכאשר הפסול הוא מדברי חכמים, המשנה נוקטת בלשון ימעט, דהיינו שלב להנמיך את הדבר ובכך להכשיר את הסוכה, ולא נוקטת המשנה לשון פסולה, ולכן בקורת מבוי לגבי יכולת הטלטול בשבת, שקורת המבוי גבוהה מ-20 אמה, נאמר ימעט ולא נאמר פסולה כפי שנאמר בסוכה גבוהה מ-20 אמה. וכאן שהפסול הוא מדברי חכמים, היה לו לומר ימעט. מדוע נאמר פסולה? יושבים התוספות בשני אופנים. אופן אחד, משום שאמר כסוכה שבה נוקטים לשון פסול, לכן הוא נקט את הלשון פסול גם לגבי נר חנוכה. האופן השני אומר תוספות, שלא רצה להאריך בלשון, כי אם היה אומר ימעט, היה צריך לומר יחבא וימעט ויחזור וידליק. כי אין די במיעוטו ובהנמחתו בלבד. שהרי הדלקה עושה מצווה ולא הנחה, היות ורצה לקצר בדיבורו, לכן כתב פסולה ולא כתב ימעט. אדרן הלך הכונס, אדרן הלך הכונס, אדרן הלך הכונס בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיה את הפרק השישי של מסכת בבא קמא. פרק שמסתיים בדף סמך ב' עמוד ב', ומיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ולומדים את המשנה הראשונה פותחת את הפרק השביעי של מסכת בבא קמא, פרק ששמו מרובה, מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי 4 ו-5. העולם נהגו לקרוא לפרק הזה מרובה. מי שעידו על הוידים שגנב, חייב לשלם כפל פי שניים לבעל הגניבה. כאן נאמר בספר שמות פרק חב"ב פסוק ג' אם מצא תימצא בידו הגניבה, וגומר, חיים שניים ישלם. ובדברים מסוימים, אם העידו עליו שתבחם או מחרם לאחר שגנב, משלם תשלומי 4 ו-5, פי 4 ופי 5. כאן נאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק למדזיין, כי יגנוב אישור עושה ותבחו או מחרו, 5 בקר ישלם תחת השור ו-4 צון תחת עשה. באה המשנה שפותחת את הפרק השביעי של מסכת בבא קמא ללמדנו, מתי נוהגים תשלומי כפל ומתי נוהגים תשלומי 4 ו-5. והרימי לוניל מבאר בטעם הדבר שהפרק הזה עובר לדון בדיני תשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5, משום שהתשלומים הללו הם מחבדה לתוות נזיקינם. ועד כאן ביאר התנה את האבות שור, בור, מבאה ועבר, וכן במשנה לאל בדף ממדלת עמוד ב' את שומר חינם ושואל לשומר שכר וסוחר, וכעת ממשיך התנה ומבאר את אבות הנזיקין שהם גנב וגזלן. אומרת המשנה, מרובה מידת תשלומי כפל, מרובים האופנים שיש חיוב לשלם תשלומי כפל, ממידת מהאופנים שיש חיוב לשלם תשלומי 4 ו-5. שהרי מידת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים, ובין בדבר שאין בו רוח חיים. בין אם גנב בעלי חיים, ובין אם גנב שאר מטלטלין, בכל אופן משלם פי שניים. ומידת תשלומי 4 ו-5 אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד, ולא בשאר בעלי חיים, ולא במטלטלין, שנאמר לעניין תשלומי 4 ו-5, בספר שמות פרק חפה לפסוק למדזיין, כי יגנוב איש שור עושה ותבחו ומחרו, 5 בקר ישלם תחת השור ו-4 צון תחת עשה. הרי שלא חייבה התורה, אלא על אילו בלבד. ולמרות ששנינו לאל בדף נ"ד עמוד ב' כמה דינים, שאף שנאמר בהם שור או חמור, הוא הדין לשאר חיה ועוף, אלא שדיבר הכתוב בהווה. בערת הגמרא לקמן בדף סמך זין עמוד ב' שבתשלומי 4 ו-5 אין לו מרקן, משום שהתורה כפלה את המילים שור ושה, כי המילה שור שבסוף הפסוק והמילה שה שבתחילתו מיותרות, שהרי היה יכול להיכתב, כי יגנוב איש שור ותבחו ומחרו, 5 בקר ישלם תחתיו ו-4 צון תחת השה, כדי ללמדנו, שאינו חייב אלא כאשר תבח או מחר שור ושה, אבל לא דבר אחר ואפילו שאר בעלי חיים. המשנה מביאה דין נוסף בחיוב כפל ו-4 ו-5. אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, ולא התובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי 4 ו-5. הגונב מגנב חפץ שהיה גנוב אצלו מאחרים אינו חייב לשלם כפל, לא לבעל החפץ ולא לגנב. ובגמרא דורשים זאת מהפסוק בספר שמות פרק חב"ד פסוק ו', מבית האיש שאין הגנב חייב כפל, אם כן גנב את החפץ מבית הבעלים ולא מבית הגנב הראשון. כך מפרש רש"י על פי הגמרא לקמן בדף סמך ט' עמוד ב'. אבל תוספות לקמן בדף סמך זין עמוד ב' בדיבור המתחיל אין הגונב כותבים שדברי הגמרא שם אינם אמורים אלא בדעת מי שמעמיד בגמרא לקמן בדף סמך ג' עמוד ב' פסוק אחד בגנב עצמו ואת הפסוק השני בתואן טענת גנב. אבל לדעת מי שמעמיד את שני הפסוקים בתואן טענת גנב אי אפשר לדרוש כן מהפסוק, ולדבריו לומדים זאת מפסוק אחר. מדברי המשנה משמע, שאין הגונב מן הגנב פטור אלא מתשלומי כפל וארבעה וחמישה, אבל הוא חייב בתשלומי הקרן, ומכל מקום, נחלקו הפוסקים האם חיובו הוא רק כשהזיקו בידיים ומדין מזיק, או שחיובו מדין גנב. קצות החושן ונתיבות המשפט וחושן משפט סימן למד דלת כותבים, שאינו נחשב גנב ואינו חייב בהשבה כלל כשאינו קיים בעין, אלא שאם החלו חייב מדין מזיק, אבל אם נשבר באונס הוא פטור. אבל האור שמח כותב שהוא נחשב גנב וחייב באונסין, ועובר מן התורה בלא תגנובו. ולא התובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אם גנב מהגנב שור עושה, שהיו גנובים אצלו מאחירים וטבחם ומחרם, אינו חייב בתשלומי ארבעה וחמישה לא לבעל הגניבה, ולא לגנב הראשון. ובסיבת הפטור מתשלומי ארבעה וחמישה, מבארים התוספות חדשים על המשניות, כיוון שתשלום זה כולל בתוכו את תשלום הכפל, לפיכך כשאינו משלם כפל כדין הגונב מן הגנב, נמצא שאין כאן תשלומי ארבעה וחמישה, אלא תשלומי שלושה וארבעה. ואת זה לא חייבה התורה. זוהי המשנה הפותחת את הפרק השביעי של מסכת בבא קמא, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדף סמך א' ממסכת בבא קמא. שאלה ראשונה, מה הדין עם הרוח מתה את האש לצדדים? שאלה שנייה, באיזה נער אמרה המשנה שהיא מדליקה עברה אותו פטור? שאלה שלישית, מה הפירוש שלולית? שאלה רביעית, מה השיעור שצריך להרחיק אדם המעמיד תנור בביתו? שאלה חמישית, מה הדין הדליק גדיש והיו כלים תמונים בתוכו? והשאלה האחרונה, מה ההבדל בין אש שהדליק אותה ברשותו לבין הדליקה ברשות חברו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון חפי בתמוז, תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף סמך א', ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום שני חבב בתמוז תשע"ו, ונלמד את דף סמך ב', ממסכת בבא קמא, הדף החותם את הפרק השישי של מסכת בבא קמא, ופותח את הפרק השביעי של המסכת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.